ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. כתוב אחר כך, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. אז הפסוק מתאר את קושי העבודה. ויאנחו בני ישראל, ויזעקו, ותעל שבתם. אומר רש"י, על המילים וידע אלוקים, נתן עליהם לב ולא העלים עיניו מהם. נתן עליהם לב ולא העלים עיניו מהם. משמע שזה דבר שמתחדש עכשיו. ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע אלוהים את נאקתם. התוצאה הייתה, זה הביא לכך של וידע אלוהים. נתן עליהם לב ולא העלים עיניו מהם. פשר הדבר, כתוב ברמב"ן, כתוב ברמב"ן, וירא אלוהים את בני ישראל, פירש רבי אברהם, כי ראה חמאס שהיו מצרים או מצרים עושים להם בגלוי, וידע אלוהים העשוי להם בסתר. כך מפרש אבן עזרא. ורש"י פירש, וידע אלוהים נתן עליהם לב ולא העלים עינו מהם. אז כמו שדייקנו לכאורה, לפי דברי רש"י יוצא שזה דבר שנתחדש עכשיו. אומר הרמב"ן, ונכון הוא על דרך הפשט, כי בתחילה היה מסתיר פניו מהם. לפני כן זה היה שלב של הסתר פנים, היה מסתיר פניו מהם, והיה לאכול. ואתה שמע אלוהים נאקתם וראה אותם. ואתה, ועכשיו, שמע אלוקים את נאקתם וראה אותם. לומר, שלא הסתיר פניו עוד מהם, וידע את מחובם, וכל הנעשה להם, וכל הצריך, ואת כל הצריך להם. אז מה? ברמב"ן כתוב שכביכול במצב של הסתר פנים, אין את המציאות הזאת. זה פירוש הסתר פנים. מצב של הסתר פנים אין ידיעת כאבים. במצב של הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא כביכול לא יודע מה נעשה להם. במצב של הסתר פנים, הוא לא יודע מה צריך להם. עכשיו, אחרי שהוא שמע את נאקתם, את שבתם, אז הוא יודע, אז הוא יודע. והעריך הכתוב להזכיר טענות רבות בגאולתם. כמו שהפסוקים מתארים, וישמע אלוהים את נהגתם, ויזכור אלוהים את בריתו, וירא אלוקים, וידע אלוקים, כי ידעתי את מחוביו. כי אף על פי שנשלם הזמן שנגזר עליהם, אומר הרמב"ן, לא היו ראויים להיגאל, כמו שמפורש על ידי יחזקאל, אלא מפני הצעקה קיבל תפילתם ברחמיו. זה הפשט. כך פירש רש"י. אומר הרמב"ן, ועל דרך האמת יש בכתוב הזה סוד גדול מסתרי התורה. לומר, כי עלה עינוים למאור פניו וקרב אותם אל הדעת. וקרב אותם אל הדעת. כי עניין בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. ולכן יעריך הכתוב בזה, אחרי שאמר כבר וישמע אלוהים ויזכור אלוהים, ונתפרש הפסוק הזה במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, תבינהו משם. היה מצב שבו כביכול שלטה מידת הדין, מהשלב הזה מידת הרחמים. אבל ברש"י כתוב חידוש נוסף. ברש"י כתוב חידוש נוסף. וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים, כמו שאמר הרמב"ן, עד עכשיו כביכול זה לא היה. לא היה. מצב של הסתר פנים אין. אין ראיית אלוקים, אין ידיעת אלוקים. ברש"י כתוב, וידע אלוקים נתן עליהם לב ולא העלים עיניו מהם. נתן עליהם לב ולא העלים עיניו מהם. נתן עליהם לב. לתת לב. מה הפירוש? נתן עליהם לב ולא העלים עיניו מהם. כמו שהרמב"ן אומר, זה שינוי של מידה. זה מה... אחרי שעלתה זעקתם אל האלוקים, אז יש פה התייחסות אחרת. מה פירוש לתת לב? כתוב אחר כך על משה רבינו. או לפני כן. כתוב, ויגדל משה וייצא אל אחיו וירא בסבלותם. ויגדל משה וייצא אל אחיו וירא בסבלותם. כתוב ברש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. מה פירוש וירא בסבלותם? הוא רואה את הסבל. מה התורה רוצה לומר? וירא בסבלותם. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. משה רבינו אוחז בדרכו של מקום. לומד ממידותיו. אבל צריך להבין, וירא בסבלותם. נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. מה פירוש? יש פה נתינת עין ולב. מה הפירוש? נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. לתת את העין, זה פירוש בפסוק. וירא בסבלותם. מה יהיה חסר הפסוק? המילים האלה, מה תהיינה חסרות אם אנחנו נפרש כפשוטו? הוא ראה את הסבל. לא. ברש"י כתוב, זה לא מספיק. לא מספיק לראות אותם סובלים. צריך לתת את העין ואת הלב. צריך לראות עם נתינת העין. לא מספיק לראות. לראות עם נתינת עין, ועם לב. ועם לב. כתוב במדרש, על הפסוק הזה, אומר המדרש, אומר המדרש כך, וירא בסבלותם, מהו וירא? שהיה רואה בסבלותם ובוכה. היה רואה בסבלותם ובוכה, ואומר חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? זה לא רק לראות את האדם סובל, היה רואה בסבלותם ובוכה. מה הוא בכה? חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? אני מוכן למות במקומכם. שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתית, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. שרבינו גדל בחצרו של המלך, וידל האיש, וידל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. זה לא ראייה. וירא בסבלותם, פירושו של דבר, אומר המדרש, שהיה בוכה. הוא הרגיש את הצער. הוא הרגיש את הצער שלהם. והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. היה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. אז הקדוש ברוך הוא, וידע אלוקים, כמו שראינו, נתן עליהם לב. לתת לב זה לא רק לראות. לתת לב זה להרגיש. להרגיש. לחוש. ולא העלים עיניו מהם. הגמרא במציע, דף פג, דורשת את הפסוק, תשת חושך ואי לילה. בוא תרמוס כל חייתו יער. אומרת הגמרא, הרשעים דומים לחיות יער. תשת חושך ואי לילה. בוא תרמוס כל חייתו יער. בלילה לא רואים. אדם לא רואה. כתוב שם בגמרא, הרשעים דומים לחיות יער. מדוע? משום שהכל מתחיל מההרגשה. הרשע לא מרגיש. לא מרגיש. אדם יכול להגיע למצב שהוא הפך להיות חיית יער. אין לו תחושה. במה? הוא לא רואה את הסבל של השני. הוא לא רואה כמה השני סובב. אפילו אם הוא רואה. אבל זה לא מספיק לראות. לא מספיק לראות. משה רבינו וירא בסבלותם היה בוכה עליהם. אפשר גם לא ללכת לראות. אבל משה רבינו, וידל משה וייצא אל אחיו. הוא יוצא אל אחיו. בשביל מה? להרגיש. להרגיש את הצער. להרגיש, לחוש את הצער של השני. לא מצא הגמרא, לא מצאו חז"ל דימוי יותר נכון מחיית יער. בוא תרמוס כל חייתו יער. חיה לא מרגישה. אין לה תחושות. היא לא מרגישה בכאב. היא לא מסוגלת להבין שלמישהו כואב. זה חיה. הרשעים דומים לחיית יער, תשת חושך והיא לילה, בוא תרמוס כל חיית יער, כך אומרת הגמרא. והאמת היא שזהו היסוד למה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו שונים במשנה, בפרק קניין תורה. אחד מ-48 דברים שתורה נקנית בהם, אומרת שם המשנה, זה נושא בעול עם חברו. פירושו של דבר שבלי זה, בלי המידה הזאת אי אפשר לקנות תורה. נושא בעול עם חברו. מה פירוש נושא בעול עם חברו? נושא בעול עם חברו, פירושו של דבר שאני מרגיש, חש את התחושות של השני. אדם יכול להיות, לראות, אבל הוא לא מרגיש. הוא באימה, הוא חיית יער. אין לו, הוא לא מסוגל להרגיש כאב של אחר. כשאדם נמצא במצב כזה, חסר לו, זה לא יכול ללכת יחד עם לימוד תורה. לימוד תורה דורש, כאחת המידות שהתורה נקנית בהן, את היכולת לחוש את הרגשות של השני. מה השני מרגיש? מה לשני כואב? וזה דורש התבוננות, זה לא ראייה. זה דורש נתינה של עין ושל לב. דורש נתינה של עין ושל לב. זה לא מספיק לראות את השני סובב. זה צריך לתת את העיניים וצריך לתת את הלב. כמו שכתוב כאן. ובלי זה אי אפשר. בלי זה אי אפשר לקנות תורה. כמו ששאר המידות נדרשות. גם המידה הזאת נדרשת. נושא בעול עם חברו. לא להיות חיה. חיה לא מרגישה. שוב, אנחנו אומרים על ריבונו של עולם, בוחן כליות ולב. בוחן כליות ולב. אז ההבנה הפשוטה, בוחן כליות ולב, יש לו ידיעה, אבל זה לא רק ידיעה. כמו שרואים כאן. יש מצב של הסתר פנים. יש מצב של הסתר פנים. כביכול הקדוש ברוך הוא, מידת הדין שולטת, אז באמת יש מצב של הסתר פנים. אבל במצב שאין הסתר פנים, שאנחנו קרובים למאור פניו, כמו שאומר הרמב"ן, אז בחינת כליות ולב היא חלק ממידת הרחמים. לחוש את ההרגשות שלך. לחוש מה אתה מרגיש. מה גורם לך צער. הגמרא אומרת, גם כן, גמרא ידועה. בסוטה. דף י"ב אומרת הגמרא, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אומרים חז"ל, כביכול, כשעם ישראל נמצא בגלות מצרים, כביכול הייתה מונחת לבינה תחת רגליו של מקום. אז אין לנו עסק בנסתרות. ודאי שאין הכוונה כפשוטה. אבל זה כתוב בגמרא. זה הפירוש של הפסוק. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הם בונים הרי מסכנות לפרו. הם עובדים בעבודת פרך. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול מונחות לפניו לבנים, כדי שכביכול הוא יוכל להרגיש את הצער, את העינוי, את הכאב. האמת היא שזה שופך אור על המאמר שמצאנו בפרקי אבות. אבן יתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מהוראה איש את רעהו חיים בלעו. אבן יתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מהוראה איש את רעהו חיים בלעו. מה כתוב כאן? אלמלא מהוראה של מלכות, איש את רעהו, אדם את האדם, היה בולע אותו חי. בולע חי. עד כדי כך. הפירוש הוא, משום שאם אדם לא מתרגל, לא מתבונן, לא מתאמץ, להשיג את המדרגה הזאת, של נושא בעול עם חברו, מרגיש את התחושות של השני, מרגיש את הצער של השני, מנסה להבין מה כואב לו, אז בלעדי התכונה הזאת, אז הוא חיית פרא. וכמו שאמרנו, חיה אין לה תחושות. חיה אין לה תחושות. היא לא מרגישה בצער. אלמלא מוראו איש, אז האדם הוא גם כן כזה. אם אדם לא מחנך את עצמו, אם אדם לא בונה את עצמו, אז איש את רעהו, חיים לאו. והאמת, כמו שאומרים חז"ל, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, משום שהרוב הם באמת כך. הרוב הם באמת כך. אדם צריך לקנות את המידה. להיות נושא בעול, לחוש בצער של השני. לנסות להרגיש את הכאב של השני. כתוב בספרים, על הגמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. אז יש מפרשים, שזה גם כן שייך לאותו עניין. כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. הפירוש הוא שחס ושלום, כשאדם מסתלק מן העולם, אז כתוב בספרים, הוא נמצא בדין. דין זה כמו שאמרנו קודם. זה מידת הדין. זה פחד. מידת הדין. ההספד, הצער, צריך להיות צער עם המת. לחוש בצערו כביכול. לחוש בצערו של המת. במצב שהוא נמצא. בכלל, לפי זה, כל עניין האבלות, גם כן מקבל הערה חדשה. מה זה האבלות? אז ברש"י במסכת כתובות, כתוב שזה עניין של נהוג, לא עניין של צער. אבל יכול להיות יש מקום של צער או של השתתפות בצער של המת. המת נתון בדין. אז הקרוב קרוב קודם. כל שאדם יותר קרוב, מוטלת עליו יותר חובת ההשתתפות בצער. אם זה חכם, אז כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. ראוי לקוברו בחייו. פירושו של דבר שאין לך את התחושות. ברור שהכל מתוך ידיעה של תורה, הכרה של המציאות האמיתית, אבל זה עניין ההספד, וזה עניין האבל. כתוב במדרש בילקוט שמעוני, תחילת פרשת בראשית, שאדם הראשון היה אמור לחיות 1,000 שנים. אדם הראשון היה אמור לחיות 1,000 שנים. כשנודע לו שדוד המלך עתיד להיות נפל, כך כתוב, אז הוא נתן 70 שנה מחייו לאדם הראשון, לדוד המלך. דוד המלך כביכול חי על חשבון השנים של אדם. כך כתוב בילקוט. שנים מחייו, לתת שנים מחייו, הזכרנו כבר פעם, באחת ההזדמנויות, מה ששמעתי פעם, מאחד מהמגידים של ירושלים, הוא סיפר, באחת ההזדמנויות סיפרנו, שכשרב נפתולי, נפתולי טרופ, הגרנט, הוא היה רם בישיבה ברדים, והוא חלה, שכב על ערש דווי, לפני שנסתלק מן העולם, והוא היה בזמנו גדול ראשי הישיבות. פשיטה שבישיבה ברדין עשו בקעו רקיעים, התפללו, חננו שלא יסתלק. בשלבים האחרונים אז כל אחד מבני הישיבה קיבל על עצמו, כך הוא סיפר, קיבל על עצמו לתת חלק מהחיים שלו כדי שהוא יישאר בחיים, כדי שהוא יחיה. טוב, זה נתן כך וזה נתן כך. זה היה, נדמה לי, בשנת תפרש פייחת. חפץ חיים כבר היה אז, היה ראש הישיבה, חפץ חיים היה אז בגיל 91, אם אני לא טועה. הוא נפטר בתפרש צדי ג' בתפרש פייחת הוא היה בן 91. באו אל החפץ חיים וסיפרו לו שכל בני הישיבה, הרמים, כל אחד כביכול נותן חלק מחייו לרב נפתולי על מנת שימשיך לחיות, שלא יסתלק. באו אל החפץ חיים ושאלו אותו, כמה אתה נותן? אז סיפר אותו אחד שסיפר אז, הוא הפתיע את כולם, רגע אחד, יהודי בן 91, וכאן שוכב על ערש דווי, רב נפתולי, הוא היה אז בין 50 ל-60, יותר קרוב ל-50, אם אני לא טועה, והוא ראש הישיבה, הרם בעי הידיעה, של ישיבת רדין, פורסם בכל הישיבות באותו זמן. כמה אתה נותן? רגע אחד. רגע אחד. מה זה רגע? של החפץ חיים. נו. ומה זה רגע של אדם הראשון? אדם הראשון נותן 70 שנים מחייו לדוד המלך. כדי שהוא לא יהיה נפל. אותו מדרש שקראנו קודם על משה רבינו. משה רבינו, אחרי חטא העגל, גם כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כביכול, מעם ישראל התייאשתי, אין סיכוי. בוא אני אעשה ממך. אז אומר לו משה רבינו, כביכול עושה תנאים עם ריבונו של עולם, או שאתה אם תיסח את התם ואם עין מחי נמנע מספריך אשר כתבת. מסירות נפש על כלל ישראל, או שאתה מוחה להם, אם עין, נחי נינע מספריך אשר כתבת. מעין מה שראינו במדרש מקודם. ויער בסבלותם. ויער בסבלותם אומר המדרש שהיה בוכה. לא רק שהיה בוכה. אומר, חבל לי עליכם. מי ייתן מותי תחתיכם. להרגיש את הצער של... ודאי. זה כלל ישראל. שואל רבינו, זה כלל ישראל. כשאדם הראשון נותן 70 שנים, הוא נותן 70 שנים לדוד המלך, כי דוד המלך זה תיקון עולם במלכות שדי. אבל הכל נובע מאותה נקודה. הכל נובע מאותה נקודה. בחזל כתוב, בגלל שאדם הראשון ראה שהוא עתיד להיות נפל. שדוד המלך יהיה נפל. נתן לו 70 שנה. 70 שנה של אדם הראשון. יש גמרא במסכת שבת. הגמרא מספרת, אולי תביאו לי מסכת שבת, יש פה זה מסכת שבת. הנה, או, תודה. הגמרא מספרת אילן, אומרת הגמרא, אילן שמשיר פירותיו. יש לאדם כרם, פרדס, עצים, אילנות. אחד האילנות משיר את הפירות שלו, הפירות נופלים. אומרת הגמרא, אילן שמשיר פירותיו, סוקרו בסיקרה וטוענו באבנים. כך כתוב בגמרא. סוקרו בסיקרה, צובע אותו בצבע אדום, וטוען אותו באבנים. שואלת הגמרא, בשלומה טוענו באבנים, כי איך דליק חושק חילה. שעל ידי שהוא שמן וכוחו רב, אומר רשי, פירותיו נושרים. אז כביכול להרזות אותו, טוענו באבנים. אלא סוקרו בסיקרה, מהי רפואה כאבית? איזה רפואה הוא עושה לו בזה שהוא צובע אותו בצבע אדום? אומרת הגמרא, כי איכי דלחזיה אינשי וליבאו עלי רחמי. כי דתניה ותמא תמא יקרא. כדי שיראו אותו אנשים, צריך לשמוע מה שכתוב כאן, כדי שיראו אותו אנשים ויבקשו עליו רחמים. כמו שכתוב במצורה, ותמא תמא יקרא. צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. יש לאדם אילן שנשיר פירותיו. זה נזק. מרוב שומן, הוא משאיר את הפירות שלו. אז אומרת לו הגמרא, מה עושה אותו אדם? סוקרו בסיקרה, הוא צובע אותו בצבע אדום. כדי שאדם שעובר ליד השדה ויראה את האילן, יבקש עליו רחמים. כתוב, זה צורת חיים נורמלית. ותמא תמא יקרא, מצורה וצער. הוא חי מחוץ למחנה. הוא לא יכול לחיות עם הציבור. הוא נמצא בחוץ. אומרת הגמרא, ותמא תמא יקרא. הוא צריך להודיע, אני נמצא בחוץ כי אני תמא. בשביל מה? צריך להודיע צערו לרבים. מדוע? משום שהרבים יבקשו עליו רחמים. זה בן אדם. בן אדם נורמלי. בן אדם שהוא בן אדם, הוא לא חיה. הוא נושא בעול. כשיש פה אדם שמצטער בגלל שהוא מצורע, הוא חש את הכאב. הוא מסוגל להתפלל. הוא לא יכול להתפלל. המצורע עצמו. בשביל מה אתה צריך להודיע את הצער לרבים? תתפלל אתה. לא. אני יכול להתפלל. אבל את הצער שיש לי, אינו דומה אדם מצטער שצריך להתמודד עם הצער בעצמו לאדם שמצטער עם עוד מישהו. צער זה חבילה. זה מסע. כמו שאת המסע כשנושאים אותו שניים, טובים השניים מן האחד. גם מסע של צער. אינו דומה שניים שנושאים צער לאחד שנושא צער. הביטוי צרת רבים חצי נחמה הוא לא סתמי, הוא אמיתי. כשהצער, ככל שיותר אנשים מצטערים, אז ממילא, מכמה בחינות זה מועיל. ראשית, עצם העובדה שהצער, עצם העובדה שהצער מתפשט, זה מסלח את מידת הדין. שנית, זה גם מקל המצער עצמו. אני לא לבד. יש עוד מישהו שחש בצער שלי, שנושא איתי את הכאב. נושא איתי את הכאב. עד כדי כך. שמעתי פעם מרב חיים שמולביץ, הוא אמר, המראה אומרת, על איוב, מה הבאה בתרה? מספרת. דורש את הפסוקים. אומר לו, אחרי שהשטן בא אל ריבונו של עולם, לא הגיע. אומר על איוב, לא הגיע למדרגתו של אברהם אבין. הקדוש ברוך הוא אומר, מתאר אותו כצדיק, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את כל אשר לו, תיקח ממנו את הכל, רק את נפשו שמור. רק את נפשו, חוץ מהנפש, הכל. את הבנים, ואת העושר, את הכל, ואת הגוף, חולאים ואיסורים. רק את נפשו שמור. אבל מה רואים אחר כך? ויבואו שלושת ראי איוב, באים שלושת החברים שלו, כמו שהפסוקים מתארים. אז הוא שאל, את החברים הוא לא לקח. אז הוא אמר, רואים כאן יסוד. אם הוא היה צריך להתמודד עם האיסורים ועם הצער, בלי החברים, הוא לא היה מסוגל. לא היה מסוגל. גמרא אומרת, או חברותה, כחברותה דאיוב, או מיתותה. או חברים כחבריו של איוב, או מוות. בלי החברים, עם כל הצער, אבל כשאדם מצטער, בצער הגדול ביותר, אבל הוא לא לבד. הוא לא לבד. יש איתו עוד מישהו שנושא איתו בצער. מרגיש את הצער שלו. זה משהו אחר. זה הפירוש נושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו כפשוטו. נושא את העול. צער זה עול. בלי האפשרות לחוש את הצער של השני, אדם שלא מסוגל לחוש את הצער של השני, זה חיה. זה לא בן אדם. בוא תרמוס כל חי תויער. תשת חושך ויהי לילה. לחיה אין תחושות. והמדרש אומר, שוב, מדרש על פרשת השבוע, אומר המדרש, דבר אחר, ומשה היה רואה, מדרש ידוע, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין. אומר המדרש, עדה ודכתיב, כל אמרת אלוה צרופה. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. הרי לך שני גדולי עולם, שבדקם הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים, ואילן לגדולה. בדק לדוד בצון, ולא נהגם אלא במדבר, להרחיקה מן הגזל. שכן אליאב אומר לדוד, על מי נטשת מעט הצון ההנה במדבר? מלמד שהיה דוד מקיים המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בואו רצוני. שנאמר, מאחר עלות הביאו. וכן במשה הוא אומר, והינג את הצון אחר המדבר להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות את ישראל. שנאמר, נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. זה מדרש אחד. יש עוד מדרש, שבו המדרש מתאר איך משה ודוד, שניהם לא רק מנהיגים את הצון. כאן המדרש אומר שהבחינה של משה ודוד הייתה בצון מהבחינה הזאת של הגזל. אבל במדרש אחר כתוב שהבחינה הייתה גם בטיפול. איך משה רבינו מטפל בצון? איך הוא מתייחס לאחת שהיא שבורה? לאחת שהיא צולעת? מדוע? משום ש זוהי הבחינה האמיתית של מנהיג. זוהי הבחינה האמיתית של מנהיג. תלכו היום לרחוב ותשאלו מה זה מנהיג או מי זה מנהיג? זה מי שלא מתחשב, לא בזה ולא בזה ולא בזה. הוא יודע מה הוא רוצה. אבל חז"ל אומרים, מנהיג אמיתי זה מנהיג שיודע לחוש את הכאב של כל אחד ואחד. להרגיש את הצער של כל אחד ואחד. להרגיש צער של כבשה. להרגיש צער של טלה. מי שמסוגל להרגיש צער של כבשה ולהרגיש צער של טלה, הוא מסוגל לחוש גם בצער, בכאב, בתחושה רעה של אדם. ומי שמסוגל לחוש בתחושה רעה של בן אדם, הוא מסוגל גם להעניק מאדם. ומי שאיננו מסוגל לחוש, אין לו את התחושות, אין לו לב, אין לו, הוא לא נותן עיניים כמו שאמרנו, ואיננו נותן לב. הוא איננו מסוגל להנהיג. להנהיג יכול רק מישהו בר תחושה. ומכאן אנחנו מבינים גם כן את הביטוי מן מלכי רבונו. כשהמשנה אומרת נושא בעול עם חברו, זה אחד הדברים שהתורה נקנית בהם, משום שכדי להיות תלמיד חכם צריך תחושות, לא רק שכל, לא רק היגיון, צריך תחושות. והמציאות שלנו בישיבה יחד, התורה נקנית בחבורה, לא בכדי. היא נקנית בחבורה משום שכמו שהמשנה אומרת שם בפלפול החברים, צריך פלפול, אבל היא נקנית בחבורה משום שזהו גם כן אחד הדברים שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו בהם, להבין אותם, שמציאות של תורה, מציאות של מלכי רבנן, של שלטון, של הנהגה, מתחילה בכבשים, מתחילה בגדיים, מתחילה בתלאים. בהרגשות, בתחושות שאדם מסוגל להרגיש, אפילו בעל חי, קל וחומר בן אדם, קל וחומר בן אדם, עם נתינת עיניים ונתינת לב.